שבת שלום ומבורך, ונזכה בקרוב לראות בנחמת ציון וירושלים ובבניין בית המקדש ובגאולת עם ישראל כולו.
אמן ואמן. תודה לרב. אנחנו כבר ברשות הרב נפנה למאזינה מהדרום. שלום לגברת דבורה. שלום, בבקשה.
שלום לך כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רפואה שלמה כבוד הרב. שאלה לגבי האם נשים ספרדיות אשכנזיות חייבות לחסות את כל השיער, התבקשתי לשאול על ידי אשכנזיה, והאם נשים גרושות חייבות לחסות את השיער, התבקשתי לשאול. תודה רבה כבוד הרב.
בהלכה אישה נשואה צריכה לחסות את שערות ראשה. יש ויכוח בין הפוסקים אם מותר לה לגלות כמה שערות בודדות. על פי שיטת הזוהר אסור לגלות כלום. אבל יש מהפוסקים, ולא אזכיר שמות כרגע, שטוענים ששערות בודדות, אם יוצאות מקדימה או מאחורה, יש מקום להקל. לגבי גרושה וכל אישה שהייתה נשואה אי פעם, אם זו גרושה, אלמנה, מה שנקרא היום חד-הורית, חייבת גם כן בכיסוי ראש כמו אישה נשואה, כי ברגע שנכנסה תחת החופה היא צריכה לחסות את ראשה לפי ההלכה. אז השם יעזור שהדברים יתקבלו ונזכה לשמור על הצניעות. שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, תודה לשואלת. פשוט הרב, שאלה לגבי תשעה באב, ואני רואה מתקבצות השאלות. שאלה היא לגבי ערכת בסמים ביום תשעה באב, אם יש בזה משום עונג.
לא קט בזה. דעת מרן הרב עובדיה יוסף שאין להריח בסמים, כי הוא הולך בשיטת הבית יוסף. כיוון שזה הנאה, זה חלק מהנאה, ואין ליהנות בהרחת בסמים. אבל דעת הרב בן ציון אבא שאול בספרו אור לציון, הוא מתיר. אני לא יודע בדיוק פרטים לומר לכם, אבל בכל אופן כדאי להימנע, וזה דווקא מנע, כי אנחנו צריכים להשלים 100 ברכות. ביום תשעה באב חסרים לנו, צריך לדעת, 8 ברכות כדי להשלים ל-100. כיוון שאנחנו לא אוכלים ולא שותים. אז צריך להשלים את זה על ידי ברכת אשר יצר, או ברכות אחרות, או שישמע את הקורא בתורה, כמו שכתב מרן הבית יוסף, שישמע את ברכות של התורה, אם זה בשחרית, אם זה גם במנחה, ויכוון לצאת ידי חובה ויצא בהם ידי חובה על ידי עניית אמן. יש עוד דרכים, הרי גם תקנו לנו לומר אין כאלוהינו אין כאדוננו, זה כדי להשלים מהברכות. יש גם תקנו לנו לומר את אמת ויציב 15 ובין. יש כמה אנחנו רואים בפוסקים וגם בספרי המפרשים שיטות שונות איך להשלים מהברכות. כולם יחד הצטרפו שבעזרת השם עם ישראל יתברך ולא תהיה בעיה. כנ"ל גם כן הבעיה היא כשיש ברית מילה בתשעה באב, זה לא בעיה, זה שמחה, ואנחנו שמחים, ואנחנו יודעים על כמה בריתות שצריכות להתרחש ביום ראשון הקרוב. אז עדיף שלא להריח בסמים בשעת המילה, כי זה יום צום, אז אנחנו נמנעים מכך. אבל ברכת הגפן הוא יברך בברית מילה, וברכת אשר קידש ידיד מבטן, וייתן לילד קטן שלא צם לטעום מהיין, או נותנים ליולדת, ובזה יוצאים ידי חובה. מברך הגפן רגיל, אסור לו לטעום מהיין, וייתן את זה לאיזה ילד שיטעם. תודה.
תודה הרב. בשאלה הזו, בריתות, מה עושים בברית יצחק בליל תשעה באב, איזה לימוד לעשות?
ברית יצחק בליל תשעה באב מקדימים את זה ללילה, ליל שבת, ובליל שבת לומדים. בליל תשעה באב אסור ללמוד, כי הסדר הוא סדר לימוד ששייך לעניין ברית מילה, ואסור ללמוד את הלימוד הזה בליל תשעה באב, כי יש אומרים שהלילה חמור יותר מהיום. אז לכן ימנעו מכך. מה שיעשו, יתכנסו הערב, אפילו 3 אנשים זה מספיק, יקראו את מה שצריך לקרוא מתוך ספר ברית עולם הלילה הזאת בליל שבת קודש, ויכוונו על הילד, או ביום שבת עצמו אפשר לקרוא, אין שום בעיה, לא חייבים בלילה. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מהרצליה, מיודענו, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב, שבת שלום כבוד
הרב. שלום, שבת שלום וברך.
כבוד הרב, ומחר אני יודע שזה מוצא שבת לא רגיל, זה עושים קודם רק המבדיל בין קודש ובלי שום דבר. אבל אם זה אפשר לעשות בבית כנסת או בבית, מה, איפה עדיף לעשות את זה?
לא הבנתי מה התכוונת המבדיל, אבל אני אתייחס מה ההלכה.
לא, שצריך להגיד המבדיל ואז מתחיל תשע באב.
תרשה לי. כן. לא, שזה לא יבלבל את השומעים.
כן.
מחר בלילה, אם משיח עדיין לא בא, אז השקיעה ברוב חלקי הארץ זה בסביבות 7:45, פחות או יותר. אז זה ברוב חלקי הארץ, 7:45 זה שקיעה, עדיין יהיה אסור כבר ממחר, מ-7:40 בערב, יהיה אסור לאכול, וכדאי אם יש זימון לעשות זימון, אבל להקדים את ברכת המזון ומים אחרונים כמובן קצת קודם, כדי שישתו את הכוס לפני שקיעת החמה. כי עד שקיעת החמה יהיה מותר, אבל לא לחכות בצמצום לשקיעת החמה. ובמתכוון אמרתי 7:40, שכך יש לי עוד 5 דקות של מקדם ביטחון. ועדיין אסור יהיה להחליף בגדים ואסור לחלוץ מנעלים, אלא ימתינו לפחות כ-20 דקות, כלומר עד השעה 8:05, אז מורידים את בגדי שבת ולובשים את בגדי החול. עכשיו צריך להיזהר, מחר בלילה שלובשים בגדי חול, לא ללבוש בגדים מכובסים, אלא את אותם בגדים שאנחנו לובשים היום, אנחנו מורידים אותם מעלינו, לא זורקים לכביסה, אלא אנחנו נוהגים לתלות אותם בתוך הארון ושומרים עליהם, ואותה אנחנו לובשים, זה כולל החולצה והמכנסיים וכל מה שצריך ללבוש אותם, שהם משומשים ולא מכובסים, כי אסור ללבוש בתשעה באב בגדים מכובסים, חוץ מחולה או תינוקות או אלה שמלכלכים לו עלינו, זה משהו אחר. אבל על פניו אסור ללבוש בגדים מכובסים, ואז יחלוץ את הנעליים בשעה 8:05 וינעל את הנעליים. הרבה שואלים, מה אם יוצאת השבת לפי רבנו תם? זה לא קשור, רבותיי, אין קשר בין הדברים. מה שנוהגים לעשות צאת השבת לפי רבנו תם זה חומרה, וזה אך ורק לגבי הבערה וכיבוי, כלומר הדלקה וכיבוי של אורות ונסיעה ברכב וכדומה. אבל החלפת בגדים וחליצת נעליים וצום, הכל מתחיל מהשקיעה ואילך. כלומר, התענית אסור לאכול וחמישה עינויים, לא כל החמישה עינויים, אני מדגיש אכילה ושתייה ורחיצה, זה כבר משקיעת החמה. אבל נעילת הסנדל זה 20 דקות אחר כך, וכן החלפת בגדים 20 דקות אחרי שקיעת החמה, קרי 8:05, ואז יהיה אפשר ללכת לבית הכנסת לקחת את ה... אבל עדיין אסור לעשות מלאכה עד 8:15, כי אני צריך עוד תוספת שבת של 10 דקות. אז ב-8:15 אומרים ברוך המבדיל, את המילים ברוך המבדיל בין קודש לחול, ומותר יהיה להתניע רכב, מותר יהיה לנסוע, מותר יהיה לחבות ולהדליק. וכנ"ל בבית, אלה שהולכים לבית הכנסת שומעים שם בסיום העמידה של ערבית, שומעים את ברכת בורא מאורי האש מפי החזן, כי צריך לשמוע, והלכה שכן, ולא כמו מי שאמר שלא, כי למעשה כל הפוסקים כותבים, כולל הראשונים, אסור להנות במוצאי שבת מאש ומאור בלי שנברך או נשמע את ברכת בורא מאורי האש. ולכן המנהג הוא, גם אשכנזים גם ספרדים, שאחרי העמידה, בסיום תפילת העמידה של ערבית, מדליקים נר והחזן מברך בקול רם וכולם שומעים מפיו, ועדיף לשמוע ממנו משום ברוב עם הדרת מלך. אלה שנשארים בבית כגון נשים ואחרים, הם ידליקו נר כמו שאמרנו ב-8:15 או 8:20 ויגידו ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז ידליקו את הנר ויברכו עליו בורא מאורי האש בשם ומלכות. אין הרחת בסמים במוצאי שבת ולא במוצאי תשעה באב. במוצאי תשעה באב לוקחים כוס של מיץ ענבים, מברכים עליו שתי ברכות, בורא פרי הגפן והברכה השנייה המבדיל בין קודש לחול, כמו במוצאי יום טוב. אין ברכת בסמים ואין ברכת מאורי האש במוצאי תשעה באב, כיוון שזה מיותר. מאורי האש כבר נהננו מהאש במוצאי שבת, מה נפקא מינה מוצאי תשעה באב שזה חול, וכבר נהננו מהאש במשך היום, הדליקו אש, גז, תגנו, בישלו ועשו כל מיני מלאכות עם אש. לכן צריך להיזהר בזה, וברכת הלבנה לא לשכוח במוצאי תשעה באב, ועדיף לנעול מנעלים, כי רוב הפוסקים כתבו שלא ילך עם מנעלי תשעה באב לברך ברכת הלבנה, ויש עוד יותר שנזהרים גם לטעום משהו לפני ברכת הלבנה, כיוון שצריך להיות מבוסם ושמח באותה שעה, ובפרט ביום אשר כזה שאנחנו מצפים לביאת המשיח הרבה יותר, ואומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, ובברכה מזכירים שגם הם עתידים תחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו ועוד. אז לכן יזהרו לברך ברכת הלבנה לא במוצאי שבת, כיוון שזה תשעה באב, וגם אלא ביום ראשון בערב, לפחות שיעברו 20 דקות או חצי שעה משקיעת החמה, כדי שאין, כיוון שאין מברכים על לבנה עד שיאותו לאורה, כלומר אנחנו יכולים להנות מאור הירח, ולכן אז מברכים ברכת הלבנה. תזכו למצוות.
תזכו ותחיו. תודה לרבה לרב, חזק וברוך. אנחנו עם דקל מביתר עילית, שלום לך.
שלום לכם כבוד הרב, ערב שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
תודה לרב על התוכנית ולמגיש היקר. יש עוד כבוד הרב, לגבי תשעה באב, יש הרבה מנהגים שאומרים במקום שירת הים את שירת האזינו, וכן לגבי תיקון חצות, האם רשאי להגיד תיקון לאה כי זה תהילים ולא אומרים בתשעה באב, או לא כדאי בכלל להגיד תיקון לאה?
טוב. דנו בזה כבר חכמי הקבלה, והמסקנות הם על ידי רבי אליהו מני ורב יוסף חיים, שהם היו בקיאים בענייני קבלה מאוד, וציינו את דבריהם בספר מבשרת ציון, שלמעשה בליל תשעה באב אומרים רק תיקון רחל ולא תיקון לאה, כלומר אנחנו אומרים את המזמורים, וזה בחצות, לא לפני חצות, בחצות אומרים על נערות בבל, מזמור לאסף, זכור השם מהיה לנו, ואומרים גם את הפסוקים, הבית משמיים מוראה, ערי קודשך היו מדבר, וכולי, בית קודשנו ותפארתנו, אשר ילוך אבותינו, היה לשריפת אש, וזהו, עוצרים, ולא אומרים תיקון לאה, כיוון שזה מזמורי תהילים, וגם לפי הקבלה אין מקום לומר תיקון לאה בליל תשעה באב. עכשיו, לגבי יום תשעה באב, יש צדדים לכאן ולכאן אם לומר תיקון רחל או לא לומר תיקון רחל, כי בשאר הימים יש טוענים שכיוון שהגיע חצות היום אנחנו לא אומרים קינות, אז מפסיקים לומר קינות, ויש כאלה שאומרים. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין לנו ראייה חותכת שנגד איזה דעה מסוימת, אז כל אחד מה שמבין יעשה, וכמובן אחר חצות היום, חצות היום זה בסביבות רבע לאחת ברוב חלקי הארץ, גם בלילה גם ביום, זה החצות. עכשיו לגבי אמירת תהילים וכו', יש דיון גדול בפוסקים, כבר הרב חידה עליו השלום העריך בזה, העריכו בזה רבנו חיים פלאצ'י ועוד רבים אחרים, העריכו גם חכמי אשכנז, וכולם כמעט רובם ככולם טוענים שכל לימוד שאדם קיבל על עצמו באופן קבוע לומר מדי יום, כמו יש אומרים בראשית תמן, פתיחת אליהו, חי פרקי משנה, חוק לישראל, מזמורי תהילים, כל אלה לא אומרים בתשעה באב. כך כתבו הראשונים עוד, שיאמר למחרת פעמיים בשביל אתמול וגם בשביל היום. כלומר, מי שיש לו איזה מכסה של פרקי משנה או פרקי תהילים שהוא אומר כל יום, מאיזה סיבה שלא תהיה, לא משנה, אז הוא לא אומר אותה בתשע באב, וביום אחרי זה, השנה זה ביהוד א' באב, שזה יום, יום שני, אז הוא יאמר גם את של אתמול, גם את של היום. אבל מחר בשבת, אפילו שזה יום תשע באב, הכל רגיל, ביום שבת לא עושים שום דבר המזכיר את האבל. לומדים הכל רגיל, כל שיעורי התורה שאדם רגיל בהם אומר אותם, שניים מקרא ואחד תרגום אומר, הכל צריך לומר, ועדיף לומר היום כמובן, מי שלא הספיק היום, שניים מקרא, יאמר מחר, בשבת, במשך השבת, ומותר ללמוד הכל. רק יש נוהגים גם להוסיף ללמוד אחר הצהריים מגילת איכה עם פירוש ראשי, כדי שיהיה מובן, יש הרבה תיבות ומילים במגילת איכה שהן לא תמיד מובנות כהוגן, אז על ידי שהוא ילמד את זה עם פירוש ראשי, כשיבוא ללמוד את ספר קינות, אז יבין אותם יותר. וגם צריך לדעת דבר נוסף, הלכה נוספת, שכל הפוסקים כותבים, שיותר מכל אמירת הקינות, אם בלילה ואם ביום, זה אמירת מגילת איכה. נפקא מינה, מי שעובד חירום, או הוא צריך ממהר כגון רופא, או איש, כל, או איש ביטחון, שיש לו רק זמן קצר מאוד לשהות בבית הכנסת אחר התפילה, אז גם בלילה, גם ביום, יאמר את מגילת איכה, ויוותר על קריאת הקינות, אחר כך במשך הזמן, אם זה בלילה, אם ביום, יוכל להשלים את שאר אמירת הקינות, אשרה ואשרה חלקו. אבל עיקר הקינות, אם בלילה, אם ביום, זה קריאת מגילת איכה. זה העניין. תודה רבה.
תודה רבה למאזין מבית הרלית, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה. מי זה השואל ומאיפה? בבקשה.
עוזי מיבנאל.
בבקשה עוזי.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. חזק וברוך על התוכנית ועל הספרים. כבוד הרב, האדם שצריך, על פי הזוהר, שצריך לבקש על מזונו, זה משנה אם האוכל נמצא או שלא נמצא, או שהוא יכול כל הזמן צריך להתפלל, אפילו שהאוכל נמצא לפניו?
דעת בשאלה מאוד חשובה, שרבי שמעון בר יוחאי עצמו שואל את השאלה הזאת. פלאי פלאים. בשמעון בר יוחאי אומר כך, אנחנו אומרים אשרי יושבי ביתך בתחילת התפילה, אחרי ברוך שאמר. למה? יש שם פותח את ידיך, אחת הסיבות, כי יש שם תפילה על הפרנסה. אחר כך בתוך העמידה, כך תיקן הזוהר שלומר לבקש על פרנסתו. שואל רבי שמעון, הרי אחרי העמידה, ובימים שיש בהם תחנון, אחרי התחנון, אומרים עוד פעם, אשרי יושבי ביתך, שואל את זה רבי שמעון, הרי אתה ביקשת כבר על הפרנסה, זאת ועוד, הכינו לך ארוחה, יש לך ארוחת בוקר מוכנה, מה אתה אומר פותח את ידיך? אומר רבי שמעון, דווקא, אף על פי שיש לו לאדם מזון מוכן, הוא יודע, הנה, הנה, אני בא לאכול אותו, מי יודע מה יהיה עוד דקה, ומי יודע מה יהיה מחר, מי יודע מה יהיה בערב, תתפלל על המזונות, שגם לפני שאדם אוכל, כך לשונו של הזוהר, גם לפני שהוא אוכל, יבקש על מזונו. זו הסיבה שתקנו לנו אמר, אשר יושבי ביתך, פעם נוספת, אחרי העמידה. אמנם בגמרא מובן שאומרים שלוש פעמים ביום, כדי שיכוון, שמתוך השלושה, כך כתב אליה רבה, שמתוך השלושה ודאי באחת מהם יכוון, אבל יש פה טעמים נוספים. אז אם כן, יוצא איפה? שאף על פי שיש לו מזון לפניו, יבקש על המזונות. וגם התפילה היא לא רק לעכשיו, אלא לאורך ימים ושנים. יש בזה גם סודות, וגם לא רק על עצמו. אנחנו מבקשים בתפילה על כל עם ישראל, על העולם כולו, ואפילו על בעלי חיים. ומי, כי הקדוש ברוך הוא זן ופרנס, מקרני רעמים ועד בצע קינים. אין אכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. לא אמר ביתם, אלא ביתו של כל אחד ואחד. יש אוכל פעם ביום, יש אוכל 10 פעמים ביום, ויש אוכל פעם בשבוע. אז לכל אחד ואחד מזמין לו את הפרנסה שלו מתי שהוא צריך. תודה. תודה לך על השאלה
הנחמדה
מאוד.
תודה לעוזי מיבניאל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם משה מבני ברק, שלום. משה?
הלו.
משה איתנו מבני ברק?
שבת
שלום. שבת שלום.
אליהו הנביא.
אליהו הנביא, אליהו. משה, אז אנחנו נעבור לשואל הבא שנמצא איתנו. בבקשה, שואל, בלי שם.
הלו.
בבקשה.
שלום, שלום.
שבת שלום, כבוד הרב, חנך לאורייתא.
זה מהדרום, אז פעם תזדהו בשם, לפחות שאני יודע. בבקשה.
יעקב.
כן.
כבוד הרב, רציתי לשאול ככה, לגבי אכילת בשר ביום ראשון בערב, השנה ספציפית, ולגבי שטיפת הבית אחר חצות היום, מה שנהגו יוצא מרוקו, וגם לגבי ברכת הלבנה, האם אפשר לאכול לפני הבדלה?
בוא אגיד לך, לא, לא, לפני הבדלה ודאי לא אוכלים, אז סליחה שאני מקדים את המאוחר, אבל בוא נעשה סדר. זה לא רק יוצא מרוקו, היה את המנהג הזה גם במצרים, גם בטורקיה וגם בהרבה ארצות, שהיו אנשים, ואפילו בארץ ישראל, בכמה ערים, הערים עתיקות שבארץ ישראל, היו אנשים שוטפות את הדירה אחר הצהריים, לא רק זה, קונות ציד וצבע ומסיידות את החצר ואת הקוטלים. הרב חידה ועוד רבים וטובים כתבו שזה אסור, אבל לא נאמר להם נאומה. מדוע? כי פעם אחת אמרו לאיזו אישה, לא, אסור ביום תשעה באב, אמרה, אז משיח לא יבוא, כי הם תלו את זה וזה, שהנה המשיח בא, אנחנו לכבודו שוטפים את הבית, לכבודו אנחנו צובעים את הקוטלים. אז שאמרו להם שאסור, אמרו משיח לא יבוא. אז נחלשה האמונה בביאת הגאולה. תראה כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה בביאת הגואל. אז אבל בכל מקרה, אם הם ישאלו אותנו, אנחנו נגיד להם שזה אסור, כי למעשה אסור, אין שום יותר לזה, בפרט שהם מרטיבות את ידיהם וגם שוטפות את הבית, אסור לשטוף את הבית ביום תשעה באב. אבל אם הם עושות, ואתה יודע שהם לא ישמעו, מוטב יהיו שוגגים ועד יום מזידים, בפרט בדורר בדרבנן אומרים כך, בדורייתא אנחנו לא אומרים כך. אז זה עצם העניין שביום תשעה באב אין קשר אם זה צום דחוי או לא דחוי. הלא דעת מרן שעקרו חכמים את הצום ואת האבל של תשעה באב משבת והעבירו את זה ליום ראשון. נמצא שיום יוד השנה, יום יוד באב, שזה יום ראשון עשירי באב, כל דיני תשעה באב חלים בו. עכשיו, מה קורה עם מוצאי תשעה באב? זו שאלה מאוד חשובה. אז קודם כל, ודאי שצריך, אם רוצים לטעום לפני ברכת הלבנה, יעשו הבדלה. האמת שאנחנו מנהיגים לעשות בבית הכנסת, מיד בסיום עלינו לשבח, אם עברו כבר 20 דקות מהשקיעה, ואפילו 18 דקות אפשר להקל, כמעט זה דרבנן. אז ב-20 דקות, בוא נגיד, ייקח כוס ויברך עליו המבדיל בין קודש לחול וכו', ויוציא את כל הקהל ידי חובה, וייתן להם משהו לטעום. יש מביאים אבטיחים בחוץ, לא בתוך בית הכנסת, שלא יתנפו את המקום. מביאים עוגיות, מביאים מה שמביאים, שתייה, ואז מיד יוצאים ומברכים ברכת הלבנה. מי שממהר הביתה, ימהר הבית, כי יש לו, לך תדע, בני משפחה שמחכים או שמרגישים לא טוב או שחדשים, צריך להיזהר מאוד מתורך ציבור בימים אשר כאלה. עכשיו, אז, עכשיו, מה עם שאר ההלכות אחרי הצום? אנחנו יודעים שבשנה רגילה שהצום הוא ביום תשעה באב עצמו, מוצאי תשעה באב, לחבס יתירו לספרדים בעיקר, להתרחץ למי שקשה לו יתירו, יש אומרים במים פושרים, ולאכול בשר ולשתות יין לא, עד יום ראשון בערב, עד למחרת בערב. מה קורה השנה? השנה יהיה מותר, יהיה מותר השנה במוצאי תשעה באב לאכול בשר, לשתות יין, להתרחץ, לחבס, הכל לעשות. אבל אני מדגיש, יש מחכמי אשכנז שסוברים, ולכן יש קהילות אשכנזים שמחמירים בזה ולא אוכלים בשר ולא שותים יין עד למחרת ביום שני. ביום שני משך היום הם כן אוכלים. אבל לדידן הספרדים מותר בשופי, וגם אשכנזי שרוצה לאכול מותר לו. אין בזה מנהג אבותיו ואין בזה אנטיפטוס תורת אמך. אם הוא צריך, בפרט אם הוא חלש ואין דבר אחר שמסביע אותו או מרגיע אותו, אז מותר לו לאכול עוף, בשר, כל דבר שהוא יצטרך כדי להרגיע את עצמו ולהתחזק, אז יהיה מותר במוצאי התענית. אני מדגיש דווקא השנה הזאת שהצום דחוי. תודה רבה.
צהריים טובים לרב ולכל המאזינים היקרים.
שלום
הרב, ראשית כל יישר כוח גדול על התוכנית הרב, אנחנו שומעים אתכם כל צהריים ונהנים ומחכימים הרב, יישר כוח גדול. אני רק רציתי לשאול, ראיתי אתמול שהתפרסמה קריאה של הרב אבינר ושל הרב אריה שטרן להצטרף לעצומה בשביל חשמל כשר בשבת, ואני רציתי לשאול את כבוד הרב מה דעתו של הרב בעניין.
למעשה כבר חודש ימים שגדולי ישראל, רבניה, חכמיה, אם זה אשכנזים, אם זה ספרדים, קרוב לאלף רבנים, קרוב למאה רבנים, יצאו בקריאה לבקש מחברת החשמל, יצאו בקריאה למי? לנו, לציבור, לכל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד מהצרכנים של חברת החשמל לישראל, מה שנקרא בערבון מוגבל או בלתי מוגבל, לא משנה, אז לפנות לחברת החשמל ולבקש שאנחנו רוצים שיהיה לנו חשמל כשר בשבת. גם הרב יצחק יוסף הראשון לציון ביקש זאת לפני שבוע בפומבי, ולכן ראוי בהחלט להצטרף לבקשה הזאת. אז מה מבקשים מהציבור? מבקשים כרגע מהציבור, מכל אחד ואחד מאיתנו, להתקשר לכוכבית 6555, אני חוזר, כוכבית 6555, שלוש פעמים 5, ולמסור שם פרטים, וכדאי שיהיה לכם את הפרטים של חברת החשמל, של החוזה או של המספר מנוי או איך שקוראים לזה, מספר שעון, אני לא יודע, יש כל מיני, אנחנו מדינה של הרבה מספרים, אז למסור שם. יש גם, אמרו לי, איזה טלפון, אבל נעלם לי ממני, 03 עם 8 ו-0, לא יודע כמה אפסים, יש שם כמה אפסים.
אני יכול לומר את המספר, אני הצטרפתי.
אם יש לך, תאמר, תודה רבה.
כוכבית 6665, או ראיתי עוד מספר, 03-30-80-800.
עוד פעם,
03-30-80-800.
30-80-800, קל מאוד. 30-80-800, 03, טוב מאוד.
נפלא. או הכוכבית 6665.
665?
6665, 3 פעמים 6 פעם 1 5.
אז אני טעיתי, אמרתי מספר טעות, אז טוב שאתה מתקן אותי. אתה רואה כמה טוב שאתה נמצא פה על הקו. כוכבית 6665.
5, כן.
תודה רבה. זה גדול מאוד, כי מכל החוגים הצטרפו לקריאה הזאת, ואפילו ציבור שלא שומר מצוות רוצה שבשבת ישתמש בחשמל כשר. זו צרה צרורה שבאמת שנים רבות צרדנו ממנה, אנחנו סובלים ממנה, והיו כל מיני המצאות וכל מיני פטנטים וגנרטורים שלא תמיד עובדים, ולפעמים מפיצים ריח לא טוב וגורמים נזק לסביבה. אז כך יהיה לנו חשמל נקי, בריא וקשר למהדרין, ועל ידי שנשמור את השבת, שהיא הברית בינינו לבין אבינו שבשמיים, נשמור אותה ונהדר בה, ונשתמש בשבת במכשירים שהם עובדים על חשמל שהוא קשר למהדרין, על ידי זה תתקרב הגאולה וגם יתחפר לנו. מי שרוצה כפרה על חילול שבת, מי מאיתנו לא אי פעם חלילה נכשל בשגגה או בטעות או בכל דבר אחר באיזה חילול שבת שהוא, אף אחד לא יכול לומר אני לא. אז על ידי זה שיפעל ויבקש גם מבני ביתו, משאר הקרובים והמכרים, להתקשר, כל מנוי שיתקשר לחברת חשמל, למספר הזה, ויבקש חשמל כשר בשבת. תזכו למצוות.
תודה רבה, חזק וברוך. אני אזכיר שוב
את שלם ישראל, איזה זכויות לפני יום תשעה באב.
ממש כך, כמו שהרב אמר, אז השייח הרבי משה חסיד שהעלית את העניין, תודה לרב, זה 03-30-80-800 וכוכבית 6665. תודה לרב, אנחנו עם עוד משה, משה מבני ברק, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ברוך הבא.
שם ערך ימיך לטוב, שמתך בנעימים, בריאות שלמה.
אמן.
הרב, שאלה בבקשה לשתי נשים. אשתי יש לה לחץ דם גבוה וסובלת מכאבי ראש, ויש לה כדורים קבועים, והוסיפו לה במיון עוד כדור, שלושה כדורים קבועים.
כמה פעמים ביום היא לוקחת?
היא לוקחת פעם בבוקר ופעם בערב.
כן.
וקלתי שברה רגל.
אז רגע, בוא נגמור קודם הסיפור של הגברת. אז כיוון שהיא לוקחת פעמיים ביום, שתיקח את הכדורים ולא תפסיק, כי זה לא בריא. אם הלחץ דם יש לו תנודות, זה לא טוב. אז כן, לא, גם תנודות זה לא טוב. אז אם היא תפסיק, יהיה תנודות, אז זה לא בריא. אז היא תיקח עם מים, ואם צריך גם אוכל, אז השנה אפשר יהיה להקל, כיוון שהצום דחוי. עכשיו, לגבי מה קורה עם הרגל שנשברה, איזה רגל?
לדעתי שברה רגל, שלושה שברים, והיא לוקחת כדורים והיא שוכבת ב...
הם עבור מה? נגד כאבים?
כן.
נו.
נצפה לצום.
אז השאלה אם היא יכולה לסבול בלי כדורים. אם היא לא יכולה לסבול בלי כדורים, או שהכדורים הם חובה, כגון אנטיביוטים או כל עניין אחר, אז שתיקח גם כן אותו דבר, תיקח בלי לעשות שינויים ולקחת לפי הצורך. רפואה שלמה.
רפואה שלמה. תודה. הרב, אולי בעניין הזה באמת מקבץ של שאלות לגבי מניקות, חולה שאין בו סכנה בשנה הזו,
לגבי כל הנשים ההרות, אסור להם לצום, פשוט אסור להם, כי אנחנו יודעים שזה סכנה. עכשיו, עוד דבר, דיברה איתי, יותר נכון, כתבה לי גברת שהיא בהיריון, היא רוצה לצום חצי יום. רבותיי, אני אומר לכם את זה באחריות מלאה. כל הרופאים כולם טוענים שמי שצם חצי יום זה כמו צם יום שלם. כעיקר הנזק הרפואי, אם נעשה לאיזה חולה או למי שצריך לאכול, הנזק הרפואי נעשה כבר בחצי היום הראשון. אז לכן, בבקשה, לא לשחק בבריאות של האדם. חצי היום הראשון הוא מאוד קריטי למי שחולה ומי שצריך כן לאכול. כולל חולה סוכרת, שיהיו בריאים, חולה לב, שיהיו בריאים, חולה מעיים, אלה שיש להם קיצור קיבה או קיצור מעיים וכדומה, הם חייבים לאכול, הרופא מחייב אותם לאכול, וגם הם עצמם יודעים שאם הם לא אוכלים הם מרגישים מאוד לא טוב ונכנסים לסכנות, הם צריכים לאכול והם יאכלו לפני הצהריים. לא לעשות משחקים. גם שמעתי מישהו שהתחיל להחמיר על נשים בהיריון, אומר להם בלילה, אתם שבעות, אז תצומו כל הלילה. סליחה, אני מבקש 1,000 מחילות. תלוי מי זאת, ותלוי מה היא מרגישה, תלוי אם יש לה הקאות או בחילות, תלוי אם יש לה סחרחורות, תלוי כל אחת והמציאות והמצב שלה. אנחנו לא מגבילים שום דבר, כאן זה סכנת נפשות. הרב פישר עליו השלום אמר לי פעם שכמה הוא נזהר בזה, מפני שהוא למד לקח, חוץ מכבודו, אני אומר מילה קצת חריגה, למד לקח שאחרי תשעה באב באות אליו נשים עם כל מיני בעיות רפואיות כתוצאה מאיחור בלקיחת התרופות או באכילה שהן היו צריכות כן לאכול או לשתות. אז לכן בבקשה לא לשחק עם דברים כאלה, בפרט שיש עובר, צריך לשמור עליו, והיום המצב, הנשים מאוד חלשות לצערנו, אז כשצריכה לשתות גם בלילה היא תשתה, והיא תעשה הבדלה ותשתה, ולא לעשות חומרות ולא לצום חצי יום. זה לא נקרא כלום. מי שחולה וצריך לאכול הוא יאכל, ו- ויאכל כבר לפני הצהריים. לא צריך להשכים בבוקר עם נצח המה ולאכול, אבל בזמן הרגיל שהוא רגיל לאכול כל בוקר. זה העניין, אבל לא לשכוח לעשות הבדלה, אם זה בלילה, אם זה ביום. עכשיו, לגבי שאר חולים, אז תלוי איזה חולים. יש חולים שצריכים לקחת כדורים באופן סדיר. אם זה פעם ביום, אז אפשר לקחת לפני כניסת הצום, ואחר כך, אחרי יציאת הצום. אבל אם זה פעמיים ביום או שלוש, ואלה כדורים קריטיים, כמו נגד לחץ דם, יתר לחץ דם, או בעיות של דופק, או בעיות של סוכרת, או כל מיני בעיות של מחלות פנימיות אחרות, או אנטיביוטיות, אז ייקחו לפי ההוראות בלי שום שינוי. כי שוב פעם שלא להיכנס לסכנה. והשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.
אמן ואמן.
הפרטים, אם מישהו, אם אתם רוצים לברר, אולי דילגתי פה עד פרט או שניים, אבל השתדלתי להגיד דברים שלמים. תודה.
כמובן, כמו שהרב אומר, בשאלות האלה, שאלת חכם, שאלת רב, ולא לקחת על דעת עצמו. תודה לרב, ואנחנו עם יעקב מהצפון, עם טין. בבקשה יעקב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
אם שליח ציבור הוא מכיר ברכת כהנים, והוא עונה אמן אחרי ברכת כהנים, הוא נגיד מתרגל מתורגל
לזה,
לא יתברבר.
יש דיון כזה באחרונים. מעיקר ההלכה אסור לו לענות אמן, אבל יש מי שכתב שאם מובטח לו שהוא ממשיך, כל הסיבה כדי שהוא לא יתבלבל, אבל אם מובטח לו שהוא יכול להמשיך ולקרוא ולא להתבלבל, אז מותר. אבל לכתחילה לא יענה אמן, כי זה הפסק, גם הוא באמצע תפילת העמידה, אז לכתחילה לא יענה אמן עד ברכת הכהנים. כנ"ל גם בפוסקים כתוב שלא יגיד ברכת כהנים בעל פה. זה מצוי הרבה במנחה של תעניות. מנחה של תעניות, אז יש הרבה שלוקחים סידור, אין להם סידור של שחרית, הוא לוקח סידור של מנחה, ובסידור של מנחה לא מופיע ברכת כהנים בדרך כלל. אז הוא אומר בעל פה, כתוב גוערים בו, אסור לו לעשות את זה. כתוב פסוק אמור להם, הוא צריך להקריא להם, והוא צריך להקריא להם מתוך הכתב. חכמים חששו שמה הוא יבוא להיכשל או לטעות, איזה אליך לחונקה, אליך וישם לך שלום, וכן אז הדרך לא חסרים תקלות, חסר שלום, לא יבוא ולא יהיה. לכן צריך לקרוא מתוך הכתב. אין לו סידור לפניו, יסמן למישהו, באמצע עמודים יעצור, ויסמן למישהו להביא לו סידור של שחרית, ויפתח ויקרא את ברכת הכהנים מתוך הספר או מברכת ברכת התורה שאנחנו אומרים בבוקר, אז מיד סמוך לזה. אז כך יעשה ויצליח. תודה רבה לך.
אנחנו עם מאזין נוסף. שלום לך מאיר מהצפון. מאיר?
הלו, כן.
בבקשה, אתה
בשביל. שלום, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב. אני אשאל אותך, לרב, בבקשה. אנחנו רוצים לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת אמי, זיכרונה לברכה. ושמנו לב שברוך השם, בתור ריבוי ספרי תורה שיש בבתי כנסיות, לפעמים פותחים אותו רק פעם אחת האם זה ממש לעילוי נשמת, או יש משהו יותר טוב?
אגיד לך את האמת, ששואלים אותי, מתייעצים איתי לפני כן, אני אומר להם שלא. וכמה סיבות יש? א', כמו שאמרת, יש ריבוי ספרי תורה. ב', כל דבר, יש גמרא, המשנה במסכת סוטה אומרת, אמנם בעניין אחר, משרבו בטלו, אבל החכמים השתמשו בזה כפתגם, שכל דבר שנהיה הרבה, הוא מאבד את האפקט שלו. מה התכוונתי? מה כוונתי? שלצערנו יש סופרים, אני לא עושה הכללות, יש סופרים מראי שמיים, אומנים, בקיאים ונזהרים, אבל יש גם כל מיני שלא כותבים כהלכה, והכתב עצמו יש בו הרבה ספקות. ודיברתי, אמרתי כמה פעמים, הזכרתי פה, שדיברתי עם כמה תלמידי חכמים חשובים וותיקים, 40 שנה ו-50 שנה במקצוע, אמרתי להם שלפי סקר שאני עשיתי, מה שאני ראיתי בבתי כנסת בהרבה מקומות, למעלה 80% מספרי התורה הם לא תמיד קשרים. אמרתי, יש לך טעות, 98% מספרי התורה הם לא קשרים. אז תראה איזה מצב נורא אנחנו נמצאים. כי מספיק שאין רווחים נכונים בין אות לאות, או בין טבע לטבע, יש המון, זה הלכות בלי סוף, לקדש שם השם, ועוד תיקונים, אם יש נקב, בלי סוף, יוצאים מהשורה, רוב הטבע, חלק מהטבע, סרטוט או לא סרטוט, יש בזה, תדע, ים של הלכות, ושגיאות מי יבין. אני ראיתי פעם תמיד חכם חשוב שבא להתייעץ עם אבא ושאל אותו אם להיות סופר, אמר לו לא, אמר לו מפני שזה יכול לגרום לו שגגות. זה שתי מילים אמר לו, אמר לו בערבית יעדי שגגות, זה יגרום שגגות. והוא הבין, אותו חכם הבין, די לחכימה ברמיזה, יבוא לידי תקלה אחר כך. אז לכן לא שבאתי לרפות ידיהם של הסופרים, אני חוזר ואומר, יש סופרים מבורכים, טובים, מוצלחים, השואם ירבו כמותם בישראל. אבל צריך לשים דגש. מה גם שיש לנו תשובת הרשב"א, הרשב"א כותב שבימינו לא צריך ספר תורה, כל מה שאמרו, כתבו לכם את השירה הזאת, שבזמנם לא היה להם רק ספר תורה, ממנו היו לומדים. ואותו היו מפרשים, פסוק פסוק, כמו שראינו רבנו הקדוש בשבת, שבת המחר, הוא ישב ללמוד עם רבי חייא את מגילת איכה מתוך המגילה, והיה מפרש לו כל פסוק. הגיעו לסיום פרק, אמר לו בוא נמשיך, אמר לו לא מחר, ויצא מן הכפר רגלו של רבנו הקדוש, נפצע, ואמר עליו פסוק קשה מאוד, אמר על עצמו. אז ראינו שהיו לומדים אז בזמנם, היו לומדים את התנ"ך, לוקחים פסוק ואומרים את כל הדרשות שיש מהמדרשים, והירושלמי והבבלי, ופסיקתא רבתי, פסיקתא זוטרתי, פסיקתא דרב כהנא, ועוד 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 ועוד. היו בקיאים בכל בעל פה. אבל היום בימינו שאנחנו לא לומדים זה, לומדים ספרים, כותב הרשב"א, היום להקדיש ספרים, או אדם קונה לעצמו ספרים בבית, מקיים מצוות עשה מהתורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. לכן אני תמיד מייעץ, מי שרוצה להנציח את זכרון קרוביו, יתרום ארון, אבל מלא ספרים. וספרים שאין אותם מצויים לכולם, ובעיקר ספרי הלכה, וגם מוסר, כדי שאנשים ידעו מה מותר ומה אסור, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, וספרים שמשתמשים בהם, לא ספרים שלא משתמשים. יש כאלה למשל, קונים עוד סידורים ותהילים בכותל המערבי. ודאי, כותל המערבי עותר את ראשנו, אבל כמה סידורים, והם נקראים מתבזבזים והולכים לאיבוד. יקנה אדם ספרים, לא צריך רק הכותל המערבי, יקנה איפה שצריך, בתי כנסת ששם יש שיעורי תורה וחסר להם, או כוללים שרוצים ספרים כדי ללמוד להעשיר את הידע, וחסרים אותם ספרים, זה מצווה גדולה. אז זה ודאי כתבו לכם את השירה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה למאזין מהצפון. הנה מאזינה מעיר הקודש צפת, שלום לך גברת רותי. בבקשה גברת רות.
כן, שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
רכשנו מכשיר מיני בר, מים קרים וחמים, עם מנגנון שבת. המכשיר הוא באישור העדה חרדית. על גבי האישור יש של העדה חרדית רשומה הערה. במידה מרכיבים פילטרים, המים הקרים עוברים סינון גם בשבת, לכן יש לעשות ברז נוסף עוקף לפילטר למשך השבת כדי להימנע, וזאת השאלה פה כתוב, כדי להימנע לדעת כמה תאים החשש בורר.
תראי גברת, אני מצטער לומר, כבר שאלו אותי כמה פעמים על המיני בר וכו', אני בור ועם הארץ בנושא הזה, כי אין לי מיני בר, אני משתמש במי ברז, וכי גם היום גם הרופאים טוענים שהמים המסוננים הם לא הכי בריאים, גם המים המותפלים, אני יודע, יש כל מיני דעות בעניינים הללו, אני לא נכנס לזה כעת מבחינה רפואית, אבל איך שיהיה, אני לא בקיא בנושא הזה, ולכן, וגם לא מכיר מימי, לא השתמשתי ולא ראיתי, אולי אצל הרופא שיניים פעם לקחתי איזה כוס חצי קרים, חצי חמים, הרפתי. אבל לא יותר מזה, אני לא מכיר ולא יודע איך זה עובד, אז אני מצטער שאני לא יכול לחוות דעה. אבל כדאי לפעול לפי ההוראות, כפי שכתבו לכם שם. תודה רבה.
תודה רבה. שאלה מהפורום, כבוד הרב, הרב אברהם מאחוזת אתרוג, לגבי אלה שמסיימים שבעה בשבת הקרובה,
כן.
כיצד לנהוג ומה לגבי בית העלמין?
כל מי שמסיים שבעה בשבת צריך לדעת שביום שעד שבת כל דינים שבצנעה של אבלות הם נוהגים, כולל רחיצה, חוץ מדבר אחד, שבכניסת, לפני כניסת שבת בחצי שעה ירחץ פניו, ידיו ורגליו. אני מדגיש, פנים, כל הפנים, כולל הזקן, הזרועות של הידיים, גם עם סבון, וגם את הרגליים עם הברכיים, זה כן. את הגוף לא. ויכול להחליף בגדים לשבת, וינעל מנעלים, נעליים רגילות, כי בשבת אין אבלות בפרהסיה. עכשיו, ביום שבת בבוקר עדיין הוא לא יכול לעלות לתורה לדידן הספרדים, שהוא לא חזן והוא לא עולה לתורה. אז מה עושים? מיד אחרי נצח המה, שעבר חצי שעה מנצח המה, אז בדרך כלל, או לפני ברוך שאמר, או אחרי תפילת שחרית, יבוא החזן או מי מהקהל, יקרא לו את הפסוקים, לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי אדוני ילך לאור עולם ושלמו ימי אבלך, ויגיד לו עוד איזה פסוק שתיים, ויגיד לו קום, ואז הוא קם מהאבלות ומותר לו לעלות התורה, והוא סיים את השבעה באותו רגע. אבל לגבי רחיצה הוא אסור יהיה לו להתרחץ, כי בלילה זה ליל תשעה באב, אסור יהיה לו להתרחץ, רק במוצאי תשעה באב הוא יתרחץ. ולגבי בגדים, אז כדין כל ישראל, איך נוהגים בתשעה באב, ככה גם הוא נוהג. אז זה בעיקר. היה עוד איזה פרט בשאלה, תזכיר לי?
לגבי עלייה להר המנוחות.
עלייה להר המנוחות, כן. עלייה להר המנוחות מחר תהיה בעיה לגבי קריאת תהילים או משניות. אם המשפחה מאוד לוחצת, אז באמת יעלו ויגידו קדיש. אבל לקרוא שם משניות ולקרוא תהילים לא כדאי, בפרט לפני חצות היום, לא כדאי, לא נכון לעשות זאת. עדיף, הכי טוב והכי נכון, לומר להם ביום שני בבוקר ללכת, כולם עולים לבית העלמין או אחר הצהריים, מתי ששעה מתאימה לבני המשפחה, יעלו ביום שני. זה הטוב ביותר.
הרב, כמה שמאזינים שמזכירים, כדאי אולי להגיד כמה עבד חסיד מן הארץ השבוע, אחד מגדולי המקובלים, רב שטריה דבילצקי,
איש מיוחד, אשרה ואשרה חלקו, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. גם נזכיר עוד דבר לגבי סעודה שלישית השבת, יש הרבה ששאלו ושואלים, הם רגילים לאכול בשר בצהריים או לפני הצהריים, ובסעודה שלישית אוכלים משהו קל, פת עם איזה משהו, והם רוצים השנה בגלל התענית ובצדק לדחות את אכילת בשר או אכילת העוף ושאר הדברים לערב. האם זה יהיה מותר? מותר בהחלט, אין שום בעיה. אפשר להחליף, לאכול בבוקר מאכלי חלב או מאכלים נוטרליים, או אפשר לאכול בבוקר לדוגמה בשר ובערב עוף. כל אחד יעשה איך שטוב לו ואיך שמתאים לו. קנה לגבי סעודה שלישית, לשיר שירי שבת מותר. כי יש כאלה, שמעתי מישהו שאמר שאחר הצהריים, מחר, כאילו לא שרים. לא נכון. אסור להראות שום אבלות מחר ביום שבת. שום אבלות. אלא אנחנו מתנהגים רגיל, מותר יהיה כל מי שרגיל לשיר שירי שבת. בסעודה שלישית, איזה שירים? ישיר. אבל אחרי שקיעת החמה, נכון יותר להפסיק לשיר וללמוד לקרוא מגילת איכה או לקרוא דברים אחרים, יהיה מותר. אז חזקו ואמצו. אני מבין שהגיע...
כן, הרב, עוד שאלה שממש ככה מישהו...
יש עוד שאלה, בבקשה.
טענטונת, לגבי מגילת איכה והפירושים. פירושים שיש בהם נחמה, איך לנהוג?
אז פירושים שיש בהם נחמה מדלגים עליהם אחר הצהריים, כן. זאת אומרת, ליל תשעה באב אסור לקרוא נחמה, ביום תשעה באב עד חצות אסור לקרוא דברי נחמה, והרי הפוסקים כתבו שאפילו בקינות שיש בהן בסוף איזה פסוק של נחמה, כי המחברים שחיברו קינה רצו לסיים בדבר טוב, הוסיפו עוד איזה פסוק של נחמה. את אלה אנחנו מדלגים ואומרים בסוף הקינות. כך כתב רבי חיים פלאצ'י במועד לכל חי, כך יפה ללב ועוד. אז כך למעשה נוהגים, כמו ויאמר השם יתנחמי בגלות וכו', ועוד יש פסוקים של נחמה. אור עיני ימין חרמה, זה אומרים בסוף לפני הקדיש, ואומרים קדיש גדול, על זה הקדיש הגדול, זה נקרא קדיש דיו עתיד להתחדתה אלמה, גם בלילה גם בשוחרית אומרים את הקדיש הזה, אם תתקרח הרבה וחפנה ומותנה וכו', אומרים את זה אחרי הקינות בלילה ואחרי הקינות ביום. ואשריהם ישראל, יהי רצון שהשאלה כותב שעל ידי הבכי וההספד אנחנו מחלישים את החיצונים ואת הסתרה האחרה ואת כל המצעדים הלא נכונים וכל הדברים הלא טובים שיש בארץ. השם יעזור שישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, כולנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, להבינו שבשמיים שבת שלום. תודה רבה, חזקו ואמצו.